אני מתנצל שביטלתי בשבוע שעבר, יותר אני מתנצל שלא ביטלתי היום. אני אומר בכנות שאני הרגשתי יותר טוב אתמול בלילה. שלחתי מייל שאני אקיים שיעור, ואז קרתי עוד פעם. אז אני אשתדל לדבר מקסימום מקצר, אני גם לא כל כך נורא, בסדר? אוקיי, בכל מקרה אנחנו אוחזים בסוגיית הכנעז. ואנחנו נתחיל לעיין פה בסוגיה בקובט המובט. עכשיו הגמרא אומרת כך: גופה, יום טוב שחל להיות אחר השבת. רב אמר יקנה, ושמואל אמר ינהק. הסוגיה מתחילה שהיא פורסת בפנינו שתי שיטות יסוד, את שיטת רב מול שיטת שמואל, ובעקבותיה הסוגיה מביאה רשימה ארוכה של שיטות נוספות שבאיזשהו מקום רוכבות על גבי שתי שיטות היסוד של רב ושמואל. שכן, רב ושמואל מציגים כאן את שאלת היסוד, והיא נוגעת לשאלה האם צריך קודם קידוש ואז הבדלה, או האם קודם הבדלה ואז קידוש. כן, שיטת רב, אני לא מרגיש טוב, שומעים, אוקיי. שיטת רב שאומרים יק נה, היא שיטה שביסודו של דבר סוברת שעושים את הקידוש הרגיל, יין קידוש, ובעקבותיה, וזאת הנחה שיש בכל השיטות, ממשיכים על אותו כוס של יין, עוברים להבדלה. בסדר ההבדלה הרגיל, לפחות כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא קודם ברכת הנר, אחרי זה ברכת ההבדלה. אני מניח שכולם שמו לב לחיסרון של ברכת הפסמים, נדבר על זה בהמשך, בסדר? אבל בכל מקרה, לשיטת רב, היא שיטה שנראית קצת מפתיעה, אבל יסוד השיטה הוא שקודם מקדשים ואז מבדילים לפי הסדר הרגיל, הקידוש בסדר הרגיל וההבדלה בסדר הרגיל. לעומת זאת, לשיטת שמואל, השיטה גם היא שיטה יחסית פשוטה, קודם מבדילים ואז מקדשים, הבדלה לפי הסדר ההבדלה הרגיל של כל ימות השנה, יין, נר, הבדלה, בתוך הנחה שזה הסדר הרגיל, נכון? זאת הנחה סבירה, נכון? ולאחרי הקידוש, כשהגמרא בהמשך, אני מדלג לרגע, כי הגמרא בהמשך גם מסבירה את שיטת שמואל, מסבירה מה הרציונל שלו, מה הרציונל של שמואל. הגמרא אומרת בהמשך, משל דרבי יהושע בן חנניה למלך שיוצא והפרקוס נכנס, מלווין את המלך, ואחר כך יוצאים לקראת הפרקוס. במילים פשוטות, מה ראוי לעשות? קודם ללוות את השבת שהיא המלך, ואחרי זה לקבל את היום טוב. והסדר הפשוט הוא קודם הבדלה, אחרי זה קידוש. אלו, זה יסוד שיטת שמואל, כשכמובן השיטה שדורשת הסבר היא שיטת שיטת רב. כן, על מה ולמה רב סובר שצריך להקדים קודם את הקידוש להבדלה. כן, אבל לפני שנעסוק בשאלה הזאת, בוא נראה את הווריאציות שעולות בסוגיה בקשר לשיטות השלם. שכן הסוגיה ממשיכה, רבא אמר יענק, שמבחינת השיטה הבסיסית זה וריאציה של שיטת מי? של שמואל. שכן מה רבא אומר? קודם הבדלה ואחרי זה קידוש. רק מה השאלה שמתעוררת בשיטת רבא? שאלה פשוטה שמתעוררת היא למה סדר ההבדלה כאן שונה מסדר ההבדלה של כל השנה כולה. זאת בעצם השאלה היסודית שמתעוררת. בואו מיד נראה את דברי הרשב"ם. הסוגיה ממשיכה, ולוי אמר קניה. מה זה קניה? זה קודם קידוש ואז הבדלה. אז זו וריאציה של שיטת רב, רק שבעוד שרב אומר לעשות את ההבדלה של כל השנה כולה בסדר הרגיל שלה, מה סובר לוי? שאנחנו צריכים לשנות את סדר ההבדלה הרגיל וקודם נר.
אז מה זה קידוש?
את סדר ההבדלה, סדר ההבדלה.
גם הקידוש
עדיין גם הקידוש, אתם צודקים, אתם צודקים, גם הקידוש, כן, כלומר הוא משמר את זה שהנר לפני ההבדלה, אבל הוא מעביר את היין מקום, וגם זה דורש הסבר. כן, הסוגיה אומרת כך ברבנן, אמרי קינה, כי מה זה קינה? זה עמדה עקרונית שסוברת קודם קידוש ואז הבדלה, נכון? רק מה? שאת היין במקום לשים בהתחלה הוא שם ביניהם, וגם זה דורש הסבר. מה ברי דרבינה אמר? דרבנה אמר נקייה. מה זה נקייה? הוא משמר את זה שהיין הוא בין הקידוש לבין ההבדלה, רק שאת הנר מה הוא עושה? הוא מקדים לכל. כן? מרתא אמר משמי דרבי יהושע ניהק. כן, מה זה ניהק? הוא משמר את זה שהסדר הוא הבדלה ואז קידוש, רק שמה? הוא מצריח, הוא משנה את הסדר של הנר והיין. כלומר, אם שמואל אמר ינהק, הוא אומר נר, יין, הבדלה, קידוש. נכון. וכאן הסוגיה מסיימת בדברים של אבו עדי שמואל שכבר כבר הקראתי אותה. כן, וכמובן שהסוגיה הזאת
היא קצת נהיק.
סליחה?
גם נהיק.
עוד שיטה שפספסתי. טוב, בוא נקריא. תקרא אתה. בסדר, שלח לי אבו עדי שמואל לרבי.
נדיל רבן סדר, זה לא תאה. שלח לי, ככה אמר רבי שמואל ברבי יוסי, שם שהוא מביא, שם שהוא משה בן חנניה, נהיק.
נהיק, שזה מבחינה העקרונית מקדים את ההבדלה לקידוש. מקדים את ההבדלה לקידוש. רק מה? את היין איפה הוא שם? באמצע, ביניהם, ביניהם, בדיוק, כן? אמר רבי חנינה, למה הספת לקרוא? למשל, דרבי ישוע בן חנניה, למלך.
אחרי שהצבע של כוס נכנס, מדומים את המלך, ואחר כך יוצאים לקראת הפרקוס.
כן, אוקיי. בואו נעצור כאן, זו סוגיה מאוד מסובכת, עם הרבה וריאציות. כאמור, השאלה הראשונה הבולטת במחלוקת הפותחת היא, האם קודם קידוש או אז הבדלה? כן, כמו בעוד ש... עמדת שמואל העקרונית היא שקודם ההבדלה ואז הקידוש, וזה מוסבר על ידי המשל. רב חולק על כל המהלך, ולשיטת רב צריך קודם לקדש ואז להבדיל. על גבי המחלוקת הזאת יושבות כנראה מחלוקות נוספות. ככל הנראה יש שאלות נוספות שהמוראים שאלו את עצמם ונקטו בזה שיטות שונות. בדף ששלחתי לא יודע כבר כמה זמן הבאתי לכם שם את דברי התוספות ריב, שמאוד מאוד התקשה להבין את הסוגיה, ונמצא שם ב... ונמצא מי שרוצה לראות בשורה 70 ואילך. נועם, אתה תעזור לי היום, טוב? יש לך את זה? אתה, כן, אתה.
רבי אמר, קניה, קשר גבעה, איפלי גוגה, מילתה בית שמיים ותילה מפרק אלו דברים. שבית שמיים אומרים מברך על היום, ואחר כך מברך על היין. ותילה מברך על היין, ואחר כך מברך על היום. ואיך אמרים הלוי, רבנן, מה בועד הרבינה, מברך, קידוש, תחילה, כבית שמיים.
כן, בתוספות הבא, בדיבור מתחיל הבא, שמדורת ציטה פשוט, מהמהדורה הבאה. מה הוא אומר?
לוי אמר קניה, רבן אמר קינה. מה, זה קשור למהדורה תנינה, והפלוג הזה בית שמאי בית הללי, ראיתי שהבן שמואל מחלק בין שבת דאלמה ליום טוב שחל להיות אחר השבת. ואמר, ולמה אינו רוצה לומר יין שבראשה? ושאם כך, אין היכר שמבדיל על היין. הואיל הוא מרחיק הבדלה מברכת היין. והעיקר הבדלה לא תקנו אלא על היין. אבל קידוש, קידוש
בראש, והדר
יין
והבדלה,
וסמוך הבדלה
על היין. עוד נחזור להסבר הזה, אבל בעיקר מעניין פה העמדה העקרונית, ולא נראה לי.
לא נראה לי, זה כבר של כוס חרדו, אמרן, אף על פי שקדים מעל קידוש, כדינו, מוכח המילת, את הבדלה נמי להן, נשארך בכוס חרדו הכל, למה אמרו דברי בית הלל?
כן, ובמילים מאוד פשוטות, הארי מונח על ידי הנחה אחת פשוטה, שיכולת מקום לוויכוח, במחלוקת המוראים, אם קודם לקדש ואז להבדיל, או קודם להבדיל ואז לקדש, אבל ההבדלה, אין שום סיבה שהיא תהיה שונה מההבדלה של... מההבדלה של... של כל השנה כולה. תגיד, אתה רוצה את זה קודם, בבקשה, אתה רוצה את זה קודם, בבקשה, הוא יכול. אפשר ככל הנראה להסביר את שיטת רב, אבל ברגע שאתה מחליט על הסדר של ההבדלה, איפה שלא תמקם אותו, הוא צריך להיות הבדלה רגילה לגמרי. כנגד זה, הוא מזכיר פה עמדה של הרשב"ם, שיאמר את זה בצורה של הרשב"ם, וגם בצורה שבו הדריסקאים אוהבים להגיד את זה, שזה קצת שונה. כנגד זה עומדת עמדת הרשב"ם, שאומרת שעצם העובדה שההבדלה נעשית יחד עם קידוש, עצם העובדה שהיא נעשית במתכונת שונה מהמתכונת הרגילה, היא משפילה על מבנה ההבדלה. בלשון אחרת, לא נשמר כאן את ההבדלה הרגילה, כי אנחנו נייצר פה הבדלה קצת שונה. ככה טוען הרשב"ם, זה בעיקר הולך אצלו סביב שאלת למי שייך כוס היין. הרי תיאורטית היה אפשר להגיד תביא שתי כוסות יין, וזה לא עושים, מביאים רק כוס אחת. וכאן בעצם מה שהרשב"ם, זה הקו העקרוני שהרשב"ם הולך בו, זה שהכוס האחת הזאת מבלבלת את כל סדר ההבדלה. כי השאלה שאני בעצם שואל את עצמי, למי היא שייכת יותר? האם הכוס הזאת שייכת לשניהם? האם הכוס הזאת שייכת לברכה שהיא נאמרת סמוך לה?
שני מצוות. ולכן גם בסידור קידושין אנחנו משתמשים שתי כוסות, יש להשוות ביניהם, בין הקידוש להבדלה של הלכת הסוגיה שלנו.
זאת שאלה טובה, ננסה לגעת בה, אם אני אצלך לדבר, אז אני אדבר בה בהמשך. אם לא תהיה במתח עד שאני אבריא, שאני כבר לא יודע להגיד שזה שבוע הבא, כי חשבתי גם היום שאני בריא, אז אולי, השבוע הבא זה פורים. אני האמת יכול לבוא, בשבילי כבר לא פורים, אבל אני מרחם עליכם. טוב, בסדר.
אנחנו מצולים, אתה?
כן, בדיוק. לא תשובה, בסדר, עד אז בעזרת השם. אני אוכל לדבר, יהיה בסדר. אבל ההנחה של הרשב"ם היא שהסדר של ההבדלה הרגיל משתנה כאן בגלל שהקידוש צמוד אליו, כפי שאנחנו נראה, ומי שיקשיב פה לדברים של השריד מצטט מהרשב"ם, זה לא משהו מהותי, זה לא כי זאת הבדלה שונה מהרגיל, אלא זה בגלל שנוצר פה שיבוש מושגי שאני צריך לפצות עליו.
הוא לא דורית את הרבנה,
הוא לא מעלה את זה בכלל, הוא מעלה שאלה אחרת שאנחנו נבדוק אותה בעזרת השם. אנחנו הולכים עכשיו לצלול לתוך הבדלה, למי שלא הבין. אבל השאלה המרכזית שהרשב"ם מעורר היא למי ברכת היין יותר אינטגרלית, לקידוש או להבדלה. באופן מאוד מפתיע, אנחנו נראה כשמעט הסוגיה בעזרת השם בהמשך, שהרשב"ם אומר דברים שנראים הפוכים מדברי סוגיות. והרשב"ם מניח כאן אחת יסוד שהקידוש יותר אינטגרלי להבדלה, היין, סליחה, יותר שייך להבדלה מאשר לקידוש. זה בגלל סיבה מאוד פשוטה, שאפשר לקדש על הפת ואפשר לקדש, אפשר להבדיל על הפת. ולכן הוא אומר, עדיף שהיין ישתלך להבדלה. לדעתו, נקרא את זה תכף בפנים, רק שתתן את כיווני החשיבה. לדעתו, למרות שהיה נכון לעשות אותו סדר של הבדלה רגיל וקידוש רגיל, העובדה שהוכרע כבר, לא משנה כרגע כל ההסברים שכבר ניתנו, למה זה הוכרע, כן? עצם העובדה שהוכרע שיש כוס אחת, יכולה לגרום לי לעשות פה כל מיני הצרכות, שכל מטרתם לסדר את הקידוש יחד עם ההבדלה. יש גם דרך אחרת לומר את כל המהלך הזה, שתי דרכים אחרות. דרך אחת שקצת אחזתי בה בשיעור הקודם, ואני אסביר אותה. הריד מניח, כל השאלה שלו נובעת מנקודת הנחה שמדובר פה בקידוש רגיל ובהבדלה רגילה. שאלה היא רק את מי עושים קודם. אבל יש בהחלט מקום לעורר שפשוט לא מדובר בהבדלה רגילה. כלומר, מדובר, אני ראיתי אז אפשרות אחת לפרש את הביטוי, שהבדלה וקידוש חד המילתא. עכשיו קצת אני נוגע לשאלה שלך, שזה במיוחד לאור שיטת הרמב״ם, שקידוש והבדלה הם מצווה אחת. יכול להיות שמה שקורה במקרה של קידוש והבדלה במשותפים במוצאי שבת, שיכול להיות ביום טוב, שאני בעצם עושה פעולה אחת שאני צריך לבטל אותה באמצעות שתי ברכות, בגלל המעבר הזה שנעשה מקודש לקודש. ובעצם אם אני לא נמצא בהבדלה רגילה, אז אני לא מצפה שהסדר יהיה הסדר הרגיל, זה פשוט לא אותה הבדלה. אני אומר את זה בצורה יותר קיצונית. העלינו אפשרות לקראת סוף השיעור הקודם, שבעצם יסוד שיטת רבי, זה לא מדובר בקידוש והבדלה, פשוט מדובר קידוש מיוחד יוצא דופן, שכאשר יום טוב חל להיות במוצאי שבת, התוכן של ברכת הקידוש צריך להתייחס הן לקידושו לעומת ימות החול, והן לשוני שבינו לבין השבת שקדמה לה. לכן הקידוש הזה צריך להיות קידוש קצת שונה מהרגיל, אבל בעצם מדובר בקידוש. כלומר, אם אני שואל למה רב אומר תתחיל בקידוש, התשובה היא אני אתחיל בקידוש מאיזה סיבה? כי מה שאני עושה פה זה קידוש.
קידוש הוא הבדלה. סליחה? קידוש הוא הבדלה.
נכון, אבל ברגע שאני אומר כך, אז עצם ההנחת הריד אולי נפטרת. כלומר, עד שאתה בא ואומר למה זה לא הבדלה הרגילה, כי זה לא הבדלה הרגילה, מה אתה רוצה, כן? והרשב"ם לא אומר את זה. מדברי הרשב"ם נראה באופן עקרוני שבסיסית זה באמת ההבדלה הרגילה, רק יש פה איזו תסבוכת, אולי פשוט זה לא הבדלה רגילה. ודרך שלישית לומר את הדברים, מי שראה את המאמר של אחי הרב משה, אני מתנצל על איכות הסריקה, זה אולי זה לא יפה מה שאני אגיד, זה לא אני סרקתי, בסדר? אני שאלתי את מי שסרק, איך הצלחת לקלקל ככה? אני מתברר שהוא היה בספרייה ותפרו את החוברות של אלון שבות, הוא לא הצליח, היה צריך מחבש כדי ללחוץ עליו, כן, בסדר? אז בכל אופן, הוא במאמר שלו הולך בכיוון שלישי, כיוון מאוד בריסקאי, שלא בוחן שאולי זה לא הבדלה הרגילה, אלא ההנחה שלו היא שדרך מקרי הקצה, מה אני בעצם למד? דברים חדשים שלא ידעתי אותם על ההבדלה הרגילה. או במילים אחרות, ההבדלה במצב רגיל, שהיא לא פוגשת עוד מוסדות הלכתיים שקצת משבשים את הרדאר, היא מוצגת בצורה מסוימת. ולאמיתו של דבר, דרך המקרה הקיצון, מה שבדרך כלל קוראים לו הנפקמינה, ודרך כל מיני מקרים מוזרים, זה מאפשר לנו הבנה יותר טובה של ההבדלה הרגילה. ובלשון אחרת, אם כשראינו את ההבדלה הרגילה לנגד עינינו, ראינו יין, נר, או בסמים גם מי שרוצה, כן? הבדלה, וחשבנו שככה הבדלה הרגילה נראית, עצם העובדה שביקנהז יש כאן דעות שאנחנו מתחילים להצריח, מה זה מלמד אותי? שהקשר בין ברכות ההבדלה הרגילות הוא לא מה שחשבתי. אני אגיד את זה קצת אחרת, בוא נציב את השאלה בצורה קצת שונה. אחת מהשאלות שאתה שאלת קודם, זה דבר שככה מלווה אותנו כבר הרבה זמן, בעיקר בגלל הרמב״ם, וזה גם האמת בזכות סוגיות הבבלי, אבל במקורות ארץ ישראל זה לא רובך פשוט בכלל שזה ככה. אנחנו כל הזמן מניחים שיש איזושהי תקבולת בין קידוש לבין הבדלה. כל הזמן אנחנו מניחים את זה, והאמת יש לנו סיבות טובות להניח את זה. אחד נאמר בכניסתו ואחד נאמר ביציאתו, אין רמב"ם, זוכרים את כל השאלה מה המקור שלו, אבל שניהם נאמרים גם בתפילה וגם על הכוס, נכון? המבנה הדואלי הזה שאני מכניס את השבת בתפילה ואחרי זה אני אומר אותו דבר על היין, קיים גם בהבדלה. מצד שני, אנחנו צריכים לומר לעצמנו בצורה מאוד פשוטה וברורה שמבנה הבדלה, אבל כולל כל מיני דברים שאין אותם בקידוש, זה ברכת הנר, ברכת הפסמים, איפה בכלל הם מגיעים? כן? מה מקומם? בוא נשאל את זה עכשיו אחרת. אם אנחנו מקבלים שיש תקבולת בסיסית בין קידוש והבדלה, אז מה היה אמור להיות מבנה ההבדלה הבסיסי? יין והבדלה. מה עושה שם הנר? מה הוא בכלל עושה שם? האם הוא באמת חלק מההבדלה? האם ההבדלה כוללת באמת שלוש ברכות או ארבע ברכות? או אולי, אנחנו נבחן את זה בהמשך, אבל אולי ברכת ההבדלה היא לא חלק מההבדלה, ברכת הנר, סליחה, אולי לא חלק מההבדלה,
הוא
חלק מההבדלה
בין הגפן והמהבדלה. אני מבין מה שאתה אומר, היה צריך לשים את הצידה את הגפן וההבדלה יחד תוספות.
נכון. עכשיו, זה שחלק מהמוראים פה בזיזים מצריכים את ברכת הנר, אולי הרקע לדבר הזה הוא לא ייחודו של ההבדלה בליל יום טוב שיכול להיות מוצא לשבת, אלא כי תמיד ברכת הנר, אני אגלה דרך המקרה כאן שעל גבי המקום של ברכת הנר בהבדלה בכלל, עצם העובדה שהוא יכול לזוז, אולי הוא נתון איזה עובדה פשוטה, שהוא אף פעם לא חלק אינטגרלי מההבדלה. אני צריך להיכנס גם לשאלה מה זה בדיוק ברכת, מה זה ברכת הנר. עכשיו מי שהשתתף בשיעורים בשנה שעברה, יש פה כמה כאלה, שנה שעברה למדנו על הדלקת נר שבת.
חשבתי שמתחיל בנר ונגמר בנר, יש נר בהתחלה ויש נר בסוף.
נכון, יש מי שחושב ככה, אבל לא כולם. כלומר, בשביל זה יש לי פרנסה, הבעיה שאין לי כוח למכור את הסחורה, אבל יש לי, זאת שאלה שאני מברר אותה.
אם דרכים הטלה למעטרה, לא
אומרים ברכת הנר. מצוין. אז אלי כבר נכנס לעובי הקורא ואומר, יש לו הוכחה שברכת הנר הוא לא חלק מהבדלה. למה? מה ההוכחה שלך? תגיד אותו עוד פעם, שכולם ישמעו.
שאם דוחים את ההבדלה כמו באלסקה עד למחרת, אז לא אומרים ברכת
הנר. אז בוא תנסח את זה עכשיו בצורה למדנית, שברכת בורא מורה האש היא לא חלק מהבדלה, כמו שהיא ברכה שיהודי צריך לברך אותה במוצאי שבת. מהסיבה שנברר אותה? למה?
שלנו לא עושה.
סליחה?
אז למה הוא לא עושה כמו עושים את זה בין
היין להבדלה? נכון, שאלה מצוינת. כלומר, אם אנחנו הלך בקו של אלי, שברכת ההבדלה, הנר, סליחה, הוא לא חלק אינטגרלי מההבדלה, ולכן כאן מכל מיני סיבות הוא זה שיתחיל לנדוד, הוא זה שיתחיל ככה לזוז על האונייה ככה שמתלטלת פה, אז למה בדרך כלל תקעו אותו באמצע? מה, הוא לא עושה כמו... אבל כלומר, בעצם אני חוזר על השאלה, האם אנחנו מצפים שההבדלה כאן תראה כמו ההבדלה שכל השנה? כל הזאת הסותרים, פשוט לא מבין את הסוגיה הזו, נקודה. אומר, לא מובנת, שלום. או ליתר דיוק, הוא מבין רק את השיטות שעושות את זה. אם אני אומר, זה בסוף פשוט לא ההבדלה פה, יש לכם טעות, אופטית, זה ההבדלה אחרת. כי כשההבדלה נעשית בליל יום טוב, היא סוג של קידוש כזה. אם אני אומר ככה, אז אני מבין למה הוא ישונה, או אני אומר מהלך אפשרי אחר, או שאני דרך יקנז לומד שגם ההבדלה כל השנה היא לא מה שחשבתי, ולכן כאשר הגורם החיצוני הנוסף נכנס, מה הוא יכול לעשות? לטלטל קצת את המערכת. אחרי כל הדברי הקדמה האלה, בואו ניכנס קצת עוד פעם לתוך השיטות וננסה לברר אותם, כן? אז דבר ראשון, נתחיל בבירור שיטת רב, כן? גופה. יום טוב שחל להיות אחר השבת, רב אמר יקנה. כן? מה ההבדל של שיטת רב? אומר הרשב"ם, למטה, דיבור המתחיל, רב אמר יקנה. סביר עלי קידוש, קדושת היום עדיפה מהבדלה. קודם כל צריך לקדש לפני שמבדילים. אינמי. דכי מבדיל ברשע, מחזי דהבי אלי קדושת היום כמסוי. אומרים פה שני נימוקים, לא נימוק אחד. נימוק אחד מדבר יותר על סדר של מי עדיף, בלי להסביר למה הכוונה, מה הכוונה שהוא עדיף, כן? בהסבר השני הוא מדבר על משהו אחר לגמרי. אם אדם מבדיל ברשע, מה זה נראה? שמה הוא מנסה לעשות לקדושה? להיפטר ממנה. במקום להגיד איזה יופי, עוד יום קדוש, כן? אני לא יודע מה עובר בבתים שלכם כשיש שלושה ימים של חג ככה ברצף. כן, בארץ זה לא קורה הרבה, אבל בחול זה בא בגלים. גלים, כן. איך אמר לי פעם יהודי אמריקאי שאני מכיר, איזה כיף, הרבה ארוחות בשריות. הוא אמר לי, כשאני נמצא באותניאל יד הרב רם הכהן, הוא אומר לתלמידים, הרבה קודש, זה ממש טוב, כן. אני יודע שרוב היהודים נאנחים, אני יודע את זה. כן, שמעו כי נאנ... לא, אני טועה. אני לא רוצה להוציא לעז על אף אחד. אבל הרבה אנשים נאנחים, כן? לצערי, כן? אני מנסה בבית, אני אומר לכם, אני לא מצליח, אבל אני מנסה לייצר על העול של ההלכה שפה חיובית. כן? כלומר, כשיש חמץ וקטניות, אפשר לקטר כל היום, ויש היום הרבה דתיים שמומחים בדבר הזה. או, תמר חומה הזאת, בקשקוש הזה, זה... ואפשר גם להגיד, חבר'ה, בסדר, מנהג אבותינו, זה משנה את הכל.
אפשר גם וגם.
שכל אחד יעשה מה שמתאים
לו. אני חושב שלקטר.
רגע, מגיע יום כיפור, אתה אומר איזה יופי, יום שבית כנסת, או שאתה נאנח, אני מכיר גם כאלה שנאנחים, בסדר, נכון, בכל מקרה. נראה שהרשב"ם הולך בכיוון, הרשב"ם אומר בוא נייצר טון חיובי, בוא נתחיל עם זה שיש שבחרבנו מכל העם, כן,
שיש קדושה, אחרי זה נספר שגם כמה דברים מותרים עכשיו. מבדיל בין קודש לקודש, מותר, אבל כאילו, אבל הוא... זה נימוקים שלנו קצת קשה להבין אותם, כי אני לפחות התרגלתי, הייתי מצפה איזה הסבר מושגי, נכון? ולא סתם ראיתם איך פתחתי את השיעור. יש פה קידוש, זה... אבל אתה מתחיל בקידוש מהסיבה הפשוטה, שזה כמו חיפשתי קו מושגי יותר, הרשב"ם לא מדבר ככה. והרשב"ם ממשיך ואומר, ולפיכך יין קודם לקידוש כבית הלל, ותדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, ואחר הקידוש נר והבדלה, כשאר מוצאי שבתות, שהנר קודם להבדלה. אז רב אומר מהסיבה שתהיה, אהבתם, לא אהבתם, קודם קידוש ואז הבדלה, לפי הסדר הרגיל. ושמוע למר ינהק.
נר חנוכה ברוצאי שבת.
אתה אומר שזה דבר דומה.
דומה.
יש שם גם עניין נוסף, שרוצים להקדים כמה שיותר את ההדלקה של נר חנוכה. זה לא קיים פה. שמואל אמר ינהק, שמואל סביר עליה הבדלה קודם לקידוש, כי מפרש טעם הלקמי, הרבה יותר רגיל, פשוט להסביר. קודם תבדיל ואז תקדש, כמשל דרבי יהושע, כן? והוא ממשיך ואומר, למה הדבר דומה למלך שיצא והפרקוס נכנס, מלווים את המלך השבת להבדיל, אחר כך יוצאים לקראת הפרקוס, לקראת יום טוב לקדשו, ועל מיטל דשמואל אמר לה בעדר בברכות בירושלמי באלו דברים. רבי חנינה אמר ינהק ואתי רבי חנינה כשמואל, אמר רבי חנינה בשם שמואל, משל המלך יוצא ושלטון נכנס, מלווים את המלך ואחר כך מכניסים את השלטון, הלכך יין תחילה ואחר כך מאור ואחר כך הבדלה, וכיוון דהבדלה קודם לקידוש יעשה כל סדר הבדלה כדין מוצאי שבתו דאלמה, ואחר כך יקדש, ומה שאין נותנים האמוראים סימן לבשמים. כאן הוא שאל את השאלה המתבקשת, מה קרה לבשמים? לפי שאין מברכים על הבשמים ביום טוב, שגם ביום טוב יש לנו נשמה יתרה כשבת. כן, כאן קודם כל הרשב"א מניח, מאוד נעסוק בזה, שהמקור לבשמים הוא בגלל עיבוד הנשמה יתרה, לדעתו במעבר משבת ליום טוב אין עיבוד נשמה יתרה, מאיזו סיבה? שיש נשמה יתרה גם ביום טוב. איזה שאלה מצוינת. כשלמדתי בישיבת נתיב מאיר, היה שם תלמיד חכם גדול שהיה רם בישיבה, רבי אליהו גוסברג, עם אחד מהתלמידים היה שואל בשיעור שאלה של תוספות, והוא היה אומר, מגיע לך לטיפה או סתירה? לטיפה שאתה שואל שאלה טובה, בסתירה שאתה לא מכין. אני לא נוזף פה באף אחד, רק אומר, זו שאלה של תוספות. מה תוספות שואלים? וקשה, דיבור מתחיל רב אמר יקלה, ואם כן, במוצאי יום טוב אמר לא תקינו בשמים, לכך נהיה את איזה מחלוקת חשובה, נדבר על זה בהמשך, וביום טוב ליקה נשמה יתרה. כלומר, נשמה יתרה זה עניין מיוחד של... של שבת. ננסה להסביר בהמשך למה הכוונה נשמה יתרה. שהוא היה שם תמיד שתי כפיות סוכר בתה בשבת ארבע, והוא היה אומר שתי כפיות סוכר של הנשמה יתרה. תמיד צריך סוכר. זאת שיטה אחת להסביר את הנשמה יתרה. אני ראיתי שיטה אחרת אצל חברים שלי בצבא שהיו מעשנים, אז הבנתי מה זה נשמה יתרה. בשבת לא היה להם חשק לסיגריה, היו אומרים והוא רחום ככה הניקוטין צעק להם מכל הגוף. אני זוכר אחד כזה שהיה מהשם ככה כל השבת, הוא היה רגוע והוא רחום, היה נורא להיות לידו עד סוף הבדלה, כן? אז, אבל נדבר על זה. אבל בכל מקרה, רק אם אתה שאלת ומה התוספות אומרים, יש להם הסבר אחר, ואחה אין מזכיר פסמים, חי הזה בשבילך, משום דשמחת יום טוב ואכילה ושתייה מועיל כמו בסמים. ארוחה טובה של ליל חג היא שווה לפחות כמו להריח איזה בוסם.
אבל אומר אין השמה יתרה ביום טוב. לא, ביום טוב אין נשמה יתרה, ולכן כשעוברים משבת ליום טוב צריך משהו לפצות על האובדן של השבת. הבשר עושה את זה, הוא כמו שתמיד הבשמים עושים, עכשיו הבשר עושה את זה, היין עושה את זה. ולכן במוצאי יום טוב אין צורך בבשמים, כי לא מאבדים שום דבר.
אולי זה המקור של בלב מלכה,
לדעתי יש לזה מקור אחר, אבל שנה שעברה לימדתי את זה, אבל אולי אחר כך. אני רק ממשיך, התוספות אומרים ויש טעמים לא נכונים, וזה הטעם נכון בעיקר. כשתוספות כותבים משפט כזה, למה הם רומזים? שראשוני אשכנז כבר דנו בשאלה הזאת. אני יכול לגלות לכם שרבינו גרשום מאור הגולה כבר טיפל בשאלה הזאת, ויש על זה דיונים מאוד ענפים ברביה באור זרוע. תוספות אומרים כל מה שכתוב שם שטויות, זה מה שהם חושבים. אני אגיד את זה רק על רגל אחת, את הכיוונים אולי אחר כך נפתח יותר. רבינו גרשום יש תשובה מאוד פשוטה לשאלה מה קרה לבשמים ביקנעם, התשובה היא יש גם בשמים, נפתרה הבעיה. יש, זה הכל, הוא כותב את זה במפורש.
אולי לא מובן
מי שלא מאמין לי. יש גם בסמים, אז למה הם לא הזכירו אותם בראשי תיבות? התשובה היא שהם תמיד נר ובסמים באים תמיד כמו תורמין סיאמי. כשכתוב נר זה כולל גם בסמים. זה הסבר אחד, זה מופיע, אני אקריא לכם את זה בקצרה. סליחה, זה מצוטט ברביה הבאתי את זה, טוב, מיד אני אמצא את זה. כן, בשורה 138. כן, ויש מצריכים בסמים, וזה אומר הרביה, ודברי רבינו גרשום צריך לומר אין נר בלא הדס. לדעתו באמת היה בסמים. עכשיו יש אפילו שגרסו את זה בירושלמי, בסוגיית הירושלמי, שהכניסו שם בסמים. הכיוון השני שאני ברשותכם לא רוצה כרגע להיכנס, זה דיון שלם, אולי יש בעיה הלכתית בבשמים ביום טוב, כיות והשתמשו בהדס, והדס הזה היה צריך לקטום אותו. הרי הדס לא נותן ריח אלא אם כן שוברים אותו ומוללים אותו. האם זה עכשיו מלאכה ביום טוב שאסור לעשות אותה? ולכן בגלל איסורי מלאכה לא יהיה בשמים. זה דיון שלם ברב יור באור זרוע, אבל הרגישות כאילו כאן קלטה שבשמים, אני אחזור לקו של הרב משה שהזכרתי קודם, אם הבשמים נופלים, מה זה בעצם אומר על הבשמים? אולי הם לא חלק אינטגרלי מההבדלה. אני אספר לכם מה איזה שהויה, שיוסף סולובייצ'יק, זה שהיום גר ברובע היהודי, בן דוד של אמא שלי, ביקר בארץ בשנות ה-70, וכשהוא חזר הביתה לשיקגו, הוא התייעץ עם הבת דודה שלו מה להביא מתנה להורים שלו. עכשיו הסולובייצ'יקים, לא יודע אתם מכירים אותם, אלה משיקגו, הם תערובת של קנאים ואנשים תמימים ונחמדים באותו בן אדם. איך זה יכול להיות? עובדה שזה קיים. רב אהרון היה כזה, מי שיקר את רב אהרון, הוא היה האדם הכי נחמד שהכרת והקנאי הכי גדול שאני הכרתי, באותו בן אדם, אנושי לגמרי, לב יהודי חם. אבל כשיש משהו שהוא החליט להילחם עליו בכיסא גלגלים שלו, הוא בחובה של עיר, ממש. הוא היה באמת אדם מדהים, יוצא דופן. אתה הכרת את אלף הבא? אני טועה איך שאני מתאר אותו?
אני הייתי בשיעור ב-62, 63. הקנאות לא ראינו.
אוקיי, אבל בשיקגו זה היה, מה אני אעשה?
אני יודע, אבל יכול להיות המצב קרה.
אולי צריך גורם סביבתי שיוציא את זה החוצה, בסדר. אז אולי יש לי סיכוי להיות קנאי, זה יכול להיות, אבל בסדר. אחר מקרה, אני זוכר, אז הוא התייעץ עם הבת דודה של אמא שלי, היא אמרה לו, תביא להם נער הבדלה יפה. אז הוא אמר, אצלנו עושים בורא מורה של החשמל. אז היא אומרת לו, תביא להם כלי לבשמים. אז הוא אמר, אצלנו לא מבורכים בורא מורה לבשמים, אבא חושב שלא צריך, לא חלק מהבדלה. אני לא יודע לסוף מה הוא עשה, אבל
קידוש הוא עשה, זה אותו יוסף שלא הולך עם ציצית בשבת, והיה לו פעם סיפור נורא שיהודי אחד התחיל לצעוק עליו בשערי חסד, למה הוא הולך בלי ציצית. עד שהוא הסביר לו, לא הייתה לו ברירה, הוא היה צריך לגלות שהוא סולובייצ'יק ובעל המאור. אתם יודעים מה אני מדבר? רגע אחד, לפי בעל המאור התחלת מעקפת הלבן. אז בשבת אדם שהולך עם טלית קטן בלי תחלת, אולי הוא עובר על הוצאה. ולכן הילדים של רב אהרון לא הולכים עם ציצית בשבת. במחנה קיץ הולכים לסאמר קאמפ, זה ידוע, היו טלפונים המדריכים מוצאי שבת, לא האמינו להם שהאבא שלהם אמר להם לא ללכת בלי ציצית בשבת. עכשיו מה הקטע בארץ? שיש עירוב. אני לא סומכים על העירוב. אני פתרתי את הבעיה בצורה מאוד מקורית, יש לי תחלת, פתרתי את הבעיה, ממש פתרון.
עשית עוד בעיה?
אין עם זה שום בעיה. נגיד שזה לא התחלת, אז מה הפסדתי? אני יכול לצבוע את זה מה שאני רוצה.
לא, זה רק חייב.
זה פשוט עולה הרבה כסף.
אתה סומך על העירוב
גם זה, אבל טוב, בכל מקרה אני חוזר אלינו. בעצם שאלת הפסמים היא זורקת, היא לא נמצאת, אולי היא לא נמצאת, או כי זה או היא כן נמצאת, או שהיא לא נמצאת מסיבות הלכתיות כי אין דרך לקיים את זה, או שהיא לא נמצאת כי היא לא צריך, או שהיא לא נמצאת מהסיבה שמישהו אחר עושה את אותו דבר. אבל מה שבעצם עולה הוא, אתם ודאי מבינים שמה שציינתי ממשפחת רובארון סולובייט שקוראים אותה פה, על כמה פסמים באמת חלק מההבדלה. כלומר, אני חוזר לאותה שאלה, איך זה מגיע להבדלה בכלל, איך ההבדלה מתנפחת. אם אנחנו צודקים בהנחה שהוא דומה להקידוש, איך הוא מתנפח, מאיפה מגיעה הברכה הזאת? לא כך פשוט שהוא מת חלק מההבדלה. עכשיו ממשיך הרשב"ם ואומר, ברבא אמר יענק, סביר עלי כרף דמש ומאור בין קידוש להבדלה, שאין נכון בעיניו של רבא לסמוך הבדלה לקידוש, שזה מכחיש כוחו של זה. הקידוש עושהו קודש והבדלה עושהו קודש קל. כאן הוא בא ונוקט עמדה ברורה כנגד דברים שאמרתי קודם. בעצם הוא מתחיל עכשיו לתת נפח לסוגיה. הטענה היא שהיקנה, אז קודם העליתי את האפשרות, זה פשוט גוף חד אורגני של קידוש מיוחד, לכן אני אתחיל אותו בקידוש. כאן בא הרשב"ם ואומר, שיטת יענק מים מניחה, ש מים מניחה שהקידוש והבדלה, מה אני צריך לעשות להם? להפריד ביניהם, צריך לעשות ביניהם מחיצה. למה? האמת היא, הם מתנגשים, זה כמו סמיכה שכל אחד מושך לכיוון הפוך. במקום לתאר את זה כמו שהתכנים מתחברים אחד לשני, האמת היא שהם מנוגדים. ולכן מה אני צריך לעשות? מחיצה, לעשות אוטובוס נפרד, כן, בין הקידוש לבין ההבדלה. מי נבחר לעשות את המחיצה? הנר. שמה זה בעצם אומר על ברכת הנר?
שהוא לא חלק מההבדלה.
אם הוא בעצמו חלק מההבדלה, איך הוא יכול להיות מחיצה? איך הוא עושה את זה? כלומר, בעצם לשיטה הזאת הרשב"ם אומר, יש פה רפלקציה של שיטה שההבדלה היסודית היא יין הבדלה. ברכת הנר, אני לא יודע פתרון עדיין לשאלה שלך לארי, הוא לא הפסק, כן, גוואלד, אבל הוא אומר בעצם ברכת הנר הוא לא חלק אינטגרלי מההבדלה, ולכן כשאני רוצה לעשות הפסק בין ההבדלה לבין הקידוש, איך אני אשתמש בנר כדי לעשות את זה? לכן אני מצריח אותו. שהאמת היא קצת קשה לקבל את כל קו החשיבה הזה מסיבה פשוטה. מה אמרה הגמרא קודם? שאני חוזר לסוגיה הקודמת, הבדלה וקידוש חד המלכאי. פה בא הרשב"ם ואומר, כל השיטה שאומרת היא הענק, מה כל יסודה? שההבדלה והקידוש הם שני דברים שונים. אז לכאורה מה היה צריך להיות לשיטה הזאת? פשוט תביא שתי כוסות יין ותעשה הבדלה ואז תעשה קידוש. ומה, יש פה משהו קצת לא מובן, אבל זה הקו שהרשב"ם הולך בו. אם אומר הרשב"ם, הוא סביר עלו כשמואל דהבדלה קודם לקידוש, ומי הוא יין בראש כולן דתדיר קודם, והחנמי בברכות ירושלמי.
יום טוב שחל להיות מוצאי שבת, רבי יוחנן אמר יקנה, רבי חנינה אמר ינהק. שימו לב, רבי יוחנן פותח את הסוגיה יקנה זה כמו רב, רבי חנינה שאומר ינהק זה כמו שמואל, אבל גם בירושלמי שתי שיטות היסוד שפותחות את הסוגיה הם רב ושמואל, כלומר זה השיטות הכי פשוטות, זה השאלה האחת בלבד, מי קודם, מי קודם, כן? עכשיו הוא ממשיך הרשב"ם ואומר, ולוי אמר יהנק, שזה השיטה שבבבלי מיוחסת לרבה, מסתברא דלוי דאמר מעין שניהם, הכוונה מעין שניהם, מצד אחד יש בו יסוד של שמואל, או לפי הירושלמי של רבי חנינה, כי מה הוא אומר, מה צריך להיות קודם? קודם הבדלה ואז קידוש, ולכן יש בו יסוד של אחד מהם, אבל יש בו גם יסוד של השני. למה יש בו יסוד של השני? כי מה הוא עושה לסדר של ההבדלה והנר? הוא שם את הנר באמצע, אבל למה זה מהווה חלק משיטת רבי יוחנן שומר יקנה? עזרו לי. מה? לא הבאתי. אני לא שומע. לא יודע, זה שכנע אותך? כן? אוקיי, מצוין. הבעיה של אותי זה לא משכנע, אבל בסדר. סליחה? כן, הוא ממשיך ואומר, ונראה לי דאחה גרסינה נמי ולוי אמר יענק. הוא מגיע, זה קטע מאוד מדהים, תבב לי על פי הירושלמי, אבל יש לו איזה גם סיבה. רבא אמר קניה, שכן דרך האמוראים רב ולוי ושמואל חברים הם ורבא אחריהם. בעצם הרשב"ם שם לב לסדר הדורות של הסוגיה, היה נראה לו מוזר שמה עושים, רב שמואל דור ראשון, רבא דור שלישי, לוי דור ראשון. משהו פה מוזר, לכן הוא מהפך את הגרסה. תוספות פה חולקים, תוספות אומרים רשב"א מהפך הגרסה משום דרב שמואל ולוי חברים היו, ואין צריך להפך משום זה בגמרא נקט כל אותם שאומרים יין תחילה יקנה ינהק יענק, אחר כך אותם שאומרים קידוש ברישה קניה קינה, ואחר כך נר תחילה נקייה ניענק. או מילים מאוד פשוטות, מה תוספות טוענים? סוגיה לא כרונולוגית, הסוגיה בנויה באופן מושגי, היא קודם מביאה כל מי שמקדים את הקידוש, ורק אחר כך היא מביאה את כל מי כל מי שמקדים את היין. אוקיי, ממשיך הרשב"ם ואומר,
למרות שהם אומרים
שלזכותו הירושלמי גמור, נכון, בסדר, אבל בבלי והירושלמי לא יכולים להגיד אותו דבר, זה לא... ולוי אמר קניה, בוא נראה את קניה, סביר עלי לקידוש קודם להבדלה כרה. פה יש עמדה ברורה שמאמצת את העמדה העקרונית של רב, קודם קידוש ואז הבדלה. רק מה, בניגוד לרב, מה הוא עושה ליין? הוא שם אותו באמצע וגם את הנר, והוא אומר ככה, ולמה אינו רוצה לומר יין ברשע? כפי שאם כן אינו נראה שמבדיל על היין, הואיל הוא מרחיק הבדלה מעל ברכת היין, והרי עיקר הבדלה לא תקנו אלא על היין, אבל קידוש אפילו על הפת יכול לקדש, כדי לכמן לקח קידוש ברשע והדר מאור, לפי שאנו רוצים לסמוך יין להבדלה, והבדלה על כוחך לבסוף תהיה כשאר כל מוצאי שבתות, והעיד לא מקדים יין מקמי מאור כשאר מוצאי שבתות, שאם כן היה נראה על הקידוש ולא על הבדלה, אבל מוצאי שבת דען מדלק הקידוש אקדם אלה. כאן מה שהרשב"ם אומר זה כבר דברים שקודם ראינו אותם, שהצמידות של הקידוש להבדלה והעובדה שיש כוס יין אחת היא מחייבת שינוי הסדר הרגיל. למה? כי אני רוצה שיהיה ברור שהיין קשור להבדלה ולא לקידוש. כלומר, לו הייתי עושה יקנה כשיטת רב, אז מה היו אומרים? שהיין קשור לקידוש וההבדלה בעצם נאמרת בלי יין. אני חוזר, אז היית צריך פשוט להגיד תביא שתי כוסות יין, טוב, כבר החליטו שלא. אבל כאן אני חוזר לשאלה המהותית פתחתי קודם, מי שירצה לחשוב שנוצר פה דבר אחד אין לו בעיה כזאת. ברור שלדעת הרשב"ם לוי או רבא, כן, הרי הוא מהפך את הגרסה, מי שאומר קניה, מצד אחד אומר תקדים את הקידוש להבדלה, מצד שני, בתפיסה שלו, זה לא הפך להיות דבר אחד אינטגרלי. וכאן, כדי לשלול את העמדה שגידו לי שההבדלה נעשתה ללא יין, אני חייב להצמיד את ברכת היין למי? להבדלה. עכשיו הוא בא ואומר, אבל למה לא לעשות כמו הבדלה רגילה? שיהיה יין נר הבדלה. כי אז ברכת היין הייתה צמודה למי?
לקידוש.
לקידוש. בעצם אני משתמש בנר לאיזה מטרה? כדי לעשות מחיצה בין ברכת היין לבין ברכת הקידוש, כדי שיהיה ברור שברכת היין הזאת היא ברכה ששייכת יותר להבדלה. אלו הדברים של הרשב"א. מה שאנחנו עוד פעם רואים פה בצורה מאוד ברורה זה ראשית תפיסה שהקידוש וההבדלה כאן הם שתי יחידות בעצם נפרדות, לא מתחברות באופן אורגני. שנית, פרקת הנר לא מהווה חלק אורגני מההבדלה. אני בכל הבדלה יכול נרי לשים אותו בין היין לבין ההבדלה, כי שאין שם בעיית זהות. אז זה שהנר נמצא באמצע לא גורם לאף אחד מה לחשוב שהיין הזה לא שייך להבדלה. אבל במקום שיש ברכת היין יש לה שאלה למי היא משתייכת, אני אשתמש בברכת הנר כדי לעשות את המחיצה בין היין לבין הקידוש.
או לא תעשות מחיצה.
צריך, הוא אומר את זה. לא, יכולת לעשות קידוש יין נר הבדלה. הוא לא רוצה. נכון. אז מה אני עושה? אני מצמיד את היין. אבנר ממל הזאת, אוקיי. בכל מקרה, מה?
מה לא? מה שזה מחיצה?
בסדר, אני מקבל, אבל עדיין, מה עולה לשיטה הזאת? שברכת הנר, למה היא יכולה לזוז?
היא גמישה.
היא גמישה, למה היא גמישה? אני חוזר אולי להגדרה של אלי מקודם, כי לאמיתו של דבר, אולי לא חלק מההבדלה, כמו שזה פשוט ברכה. שאומרים אותה במוצאי שבת. כן, זה... הלאה. רבנן אמרי קינה. כן, מה זה קינה? אומר הרשב"ם. מצד אחד, סבירה לקרב, דקידוש קודם להבדלה. ורוצה נעמי לסמוך יין להבדלה תפי מקידוש. ירקח קידוש ברישה. ועדה כל סדר הבדלה שסדר כל מוצאי שבת, להווה יין מאור והבדלה. אינם רוצים להבדיל בין קידוש להבדלה לכל היכולת. כאן מצד אחד אוחזים בשיטת רב שקידוש קודם להבדלה, מצד שני משמרים את ההבדלה בסדר הרגיל שלה, נכון? בסדר הרגיל שלה. אינמי, מה אינמי אומר? רוצים להבדיל בין קידוש להבדלה בכל היכולת, למה הכוונה? אבל לא הבנתי, הדעה הזאת מצמידה את היין לקידוש. אני את אותה שיטה הייתי אומר בצורה אחרת לגמרי. למה הוא שם את היין באמצע? כי הוא רוצה שהיין יהיה שייך למי?
לשניהם.
אבל הרשב"ם ממש לא הולך בכיוון הזה. עכשיו מי ש... שאומרים תוספות, אני קורא קניה. לא, זה קינה, סליחה, תוספות זה על קניה. אוקיי, בואו נתקדם. שיטה הבאה, מה אומרת? מה אמר רבינה אמר? נקייה. קידוש קודם להבדלה כרב. יין נמי רוצה לסמוך להבדלה כמו שפירשתי, הלקח נקייה בעינן, ומאור משווה ברישה מקם הקידוש, והכל מוצאי שבת קודם להבדלה, לפי שנהנה בו תחילה, חינמי קודם לקידוש, שהרי נהנה בו תחילה. והרי אפשר לאמרו בין יין להבדלה, כדין כל שאר מוצאי שבת, שהיין קודם לו, בשביל שתדיר, כן יש כאן הפסק בין יין להבדלה. כי אני רוצה להסביר את מה שאני הצלחתי להבין פה. קודם כל הטענה היא שהיין הזה, היות והוא חשוד שהוא היין של הקידוש, לכן הדרך היחידה לוודא שאף אחד לא יחשוב את השטות הזאת, שכולם יהיו בטוחים שהוא שייך להבדלה, זה שהם יהיו צמודים אחד לשני. זה הדרך היחידה לעשות את זה. מוצאי שבת רגילה אתה לא חי את המתח הזה. אתה יכול להגיד יין, מאור, פסמים, הבדלה, וכולם מבינים למי היין שייך. אבל ביקנז, כלומר במוצאי יום טוב, במוצאי שבת, הדרך היחידה לוודא שיודעים שהיין שייך להבדלה זה צמידות גמורה. למה ברכת הנר היא
צמיד וקוד דווקא?
סליחה?
צמוד וקודם,
דווקא לא אחרי. נכון, נכון. שלמה ברכת הנר היא זזה, אז פה הוא בצורה הכי בהירה אומר את מה שאלי אמר קודם. בעצם מדברי הרשב"ם עולה שברכת הנר הוא בעצם לא חלק מההבדלה, כמו שהוא פשוט ברכה שאומרים אותה במוצאי שבת. מתי אומרים אותה במוצאי שבת? אז כאן הוא מכניס מושג, אנחנו נבחן את זה בהמשך, מה המושג שהוא אומר? שאני נהנה בו תחילה. מה בעצם הוא מרמז בביטוי הזה? אז זה נהנה בו תחילה. יש פה איזה רמיזה שברכת המאור קשורה לעובדה שאתה נהנה מאור. האם זה ברכת הנהנים ראשונים? שאלו את זה במפורש, שאלו שאלה מאוד פשוטה. אם זה שאני נהנה מאור, אז איזה שאלה פשוטה יש? למה רק מוצאי שבת? זה כמו להגיד שברכים בורק ביד אמר רק מוצאי שבת, ברוך שלא, כן. אז הברכה הזו נצטרך לשאול את עצמנו מה טיבה. ובעצם מה שהרשב"ם אומר הוא שהדין של ברכת הנר הוא לא חלק אינטגרלי מההבדלה, הוא צריך להאמר בתחילת טקסי מוצאי שבת. זה המקום שלו. אחד מהברכות שאומרים מוצאי שבת זה ברכת הנר, ומה המיקום שלו? בהתחלה. זה המיקום שלו. ולכן גם אם אתה מקדש, מה אתה תעשה? תגיד אותו לפני הקידוש. מאיזה סיבה? כי עכשיו מוצאי שבת, מתחילים את מוצאי שבת עם ברכת הנר.
אז למה בהבדל הרגילה?
היין תדיר.
אז הוא מסביר, כי היין תדיר, וזה לא מפריע לך שהיין, שהנר יהיה בין היין לבין ההבדלה. אבל כאן אם הנר יהיה בין היין להבדלה, מה יחשבו כולם בטעות? שלמי היין שייך? הקידוש, אז לא הייתה לי ברירה. בסדר? אוקיי, ממשיך הרשב"ם ואומר, בואו נמשיך. אחי גר סינן שאמר משום רבי יהושע בן חנניה נהיק, הנה השיטה האחרונה, תאמה כדי מפרש לקמן להבדלה קודם לקידוש, ויהיה כך נר תחילה לפי שרוצה ליתן יין סמוך להבדלה ולקידוש, ששניהם נתקנו על היין, אבל מאור אמרו ולא יין אם אין לו כוס. זה כאן בבית סובר בצורה מאוד ברורה, ברכת המאור לא חלק מההבדלה, כמו שהוא פשוט ברכת מוצאי שבת. אם אנחנו בעצם מסכמים את כל יסודות המחלוקת פה לפי שיטת הרשב"ם, אז שאלה אחת שצריך להכריע בה קודם כל היא האם קודם קידוש או קודם הבדלה. זה בעצם המחלוקת היחידה בין רב לשמואל. שאלה שנייה שאני צריך להכריע בה היא האם ברכת הנר הוא חלק מההבדלה או לא. כל מי שחושב שברכת הנר הוא אורגנית, אינטגרלית, חלק מההבדלה, לא יזיז אותו. לעומת זאת, מי שחושב שברכת הנר הוא לא חלק מההבדלה, הוא ברכת מוצאי שבת שבדרך כלל נאמרת בהבדלה, אבל בזכות הסוגיה הזאת זכינו מה לדעת שזה לא ככה. הוא בעצם ברכה עצמאית שצמודה להבדלה, הוא לא חלק ממנה. מי שחושב ככה ישתמש בברכת הנר לאחד משתי מטרות: או שהוא ישתמש בו כדי לעשות מחיצה בין הקידוש לבין ההבדלה, או שהוא יראה במוצאי שבת ברכת הנר כמפריעה לצמידות של היין להבדלה. מאיזה סיבה? כי היין פה מועמד להיות קשור לקידוש, לכן הוא יזיז את הנר כדי שהוא לא יפריע ליין להיות צמוד לקידוש. וזה ביסודו של דבר, אלו שלושת השאלות שהרשב"ם רואה. אני חוזר, סדר הבדלה הוא קידוש, שנית, האם ברכת הנר הוא חלק, ובית וג' השאלה, האם אני רוצה שברכת היין תהיה מה? צמודה להבדלה או לא. איפה בדיוק לשים את ברכת היין? אני חוזר על אופציה שהרשב"ם בכלל לא מעלה אותה, שהכל פה הוא שונה מהרגיל, הכל מההתחלה עד הסוף, ואני גם חוזר על אופציה שהרשב"ם לא מעלה אותה בכלל, וחבל שהוא לא מעלה אותה, שזה לא שהיין שייך להבדלה ולא לקידוש, אלא כל מי ששם את היין באמצע כי הוא רוצה שהוא יהיה קשור לשניהם. וזה הרשב"ם לא מעלה בכלל. עד כאן יסוד ה...
איפה הרשב"ם מעלה שמשמעות שהנר אינטגרלי להבדלה?
סליחה?
הוא לא מעלה אף אחד לאף אחד שיטות שהנר זה אינטגרלי להבדלה.
תראה, זה אולי יעלה בשיטת שמואל. למה שמואל לא מזיז את הנר? אתה עושה הבדלה רגילה. למה? כי זה הבדלה.
אמרת שאלה שמודן בשלוש שאלות. האם גידוש קודם הוא הבדלה? האם הנר מנדגל להבדלה?
למה שמואל לא מוטרד מאף אחד? זה נכון. אני משלים קצת בכלל, אתה שומע? לא, אבל תסתכל לדברי הרשב"ם. אני שואל את עצמי, אם זה אלו השאלות שמטרידות את כל המוראים שאחר כך, מה אנחנו יכולים לומר לשיטת שמואל? למה לשמואל הנר הזה לא זז? אז או יכול להיות שהוא חושב שהנר הוא חלק מהבדלה, אז הוא לא מפריע בכלל, או אי אפשר להזיז אותו כי זה המקום שלו, שם הוא צריך להיות. כן,
הוא אומר את זה על
הרבנן, הקינה, הוא אומר את זה
על שם סדר הבדלה של סדר כל מוצאי שבת.
אבל הנה
המנגד
אומר, הנה המנגד אומר, הנה המנגד, מה הוא אומר? רוצים להבדיל גידוש לבדלה בכל איכות.
בכל מקרה, הסוגיה, אני מסכם, הסוגיה היא פותחת בציר אחד שמסתבכת כי הוסיפו עוד שאלות, שגם אם לא עולה כאן מפורש ברשב"ם בסוגיה, האופציה שהעליתי אותה היא נמצאת באופן מפורש כבר בספרות גאונים, ואני רוצה קצת לפרוס את העירייה כי זה דבר באמת ממש ממש יפהפה. האם, הזכרתי קודם שאי אפשר, אפשר לקדש על הפת. טוב, נגיע לסוגיה הזאת, מחלוקת גדולה. אבל גם במאן דאמר שאפשר לקדש על הפת, אי אפשר להבדיל על הפת. האם אפשר לעשות יקנעז על הפת? מה אתם אומרים?
יקנעז אומרת
לגמרי. האם אפשר לעשות יקנעז על הפת? אז השאלה הזאת נזכרת בתוספות בקובה במוזבט. אני אפתוח לראות. יש שם תוספות בדיבור המתחיל מקדש הרפתה, רואים את זה? התוספות שם אומרים, אני מקריא, זה בשורות הרחבות אחרי כעשר שורות, כתוב באמצע השורה הוא לרשבם שאומר לקדש על הפת. יש לנו? אחרי כעשר שורות רחבות תוך דיבור המתחיל מקדש הרפתה, זה כעשר שורות לפני סוף התוספות. אוקיי, ולרשב"ם שאומר לקדש על הפת, תימה איך יעשו חצי הקנעז על הפת וחצי על השחר, איך יעשו דבר כזה? כן, ומי הוא בסדר ברב אמרם יש אף על גב דאין מבדילין על הפת ביום טוב שיכל להיות מוצאי שבת מבדילין, כיוון בקידוש עיקר כי דפסקינן יקנעז ומקדשים על הפת, נעשה הבדלת פיללה ומבדיל על הפת עם הקידוש, נקודה. כשהתשובה הזאת של רב אמרם, תוספות מצטטים את זה מסדר רב אמרם, אבל האמת היא שזה לא ברור שזה חלק מסדר רב אמרם, אבל מצאו אותו בגניזה הקרירית, הוא פורסם בכל מיני במות. למען נוחיות העניין הבאתי את זה תוך אוצר הגאונים לפסחים, יש לכם את זה פה בשורה 22 בדפים שלנו. כאן אומר לנו הרב אמרם, אני קורא למה שתקרא את הסוף של הדברים, הוא אומר כך: אבל שבת ויום טוב שיש קידוש והבדלה, אם אין לו יין מבדיל על הפת, וכך אמר בתם אדוננו מר רב צדוק גאון מאיר עינינו זיכרונו לחיי העולם הבא, אילו עמדה הלכה כדי שלח לאבא דשמואל לרבי ילמדנו רבינו סדר הבדלות כאיזה צד שלח לי וכולי עד נהיק נר הבדלה יין וקידוש. אמר רבי חנניה, המשל למלך יוצא ואיפרקוס נכנס, מלך שבת איפרקוס יום טוב, כיוון שההבדלה קודמת וקיימה לה דאין מבדילין על הפת, היה אסור להבדיל על הפת אפילו שבת ויום טוב. עכשיו שההלכה כזו הבאה, אמר יק זינה, רבה אמר יק נהז והלכה כרבה, כיוון שקידוש אומר תחילה, נעשה קידוש על הפת עיקר והבדלה תפילה, וכך מבדילין על הפת עם הקידוש. הוא אומר שחור אגבי לבן, זה תלוי במחלוקת רב ושמואל. מי שמתחיל בהבדלה, אז איך הוא נתח? מה הוא רואה לנגד העיניים שלו? מה הוא רואה לנגד העיניים שלו? הבדלה ואז קידוש. הבדלה לפי כל כללי הבדלה. כשם שאין מבדילים על הפת, לא גם יהנק על הפת. אבל הוא אומר כיוון דקיים על מה שהלכה כרבה שעושים יקנה, אז מה הוא אומר? מוכח שמה שהקידוש עיקר, כלומר מי שנותן פה את הטון, מי שלפי הגדרים שלו אני קובע את הלכות היקנה, זה לפי דיני קידוש, כן? אז הבדלה תפילה, אז אפשר להבדיל על הפת הזאת יחד עם הקידוש. זה לא מחייב שהוא היה בריסקר, והוא לגמרי חשב שפשוט זה קידוש אחד ארוך. אולי מספיק לו כגאון לחשוב חשיבה יותר בלבטית, שהיות ואני מתחיל בקידוש, אז מה? אז הוא גורר בעקבותיו את ההבדלה. כן, אני אגיד בצורה אחרת, למה מקדשים על הפת ולא מבדילים על הפת? פה פשוט נשאל את זה בצורה הבאה. אז ההסבר הפשוט שנותנים בו, דיברנו פה הרבה מאוד על קידוש במקום סעודה, אומרים להבדלה אין לה קשר לסעודה, למרות שג'פרי רצה עמלה במלכה, כן? אבל אין לה קשר לסעודה. אבל היות ויקנהז הוא כן נאמר בזיקה לסעודה, אני אומר את זה בצורה הבאה, לפי שמואל שאני קודם מבדיל, אז אני אומר ככה, ההבדלה הזאת לא קשורה לסעודה, אתה קודם עושה הבדלה, עכשיו אתה עושה קידוש, קידוש קשור לסעודה. אבל אם אני מתחיל ביקנהז, אני מתחיל בקידוש, אז כל הברכות שנאמרות פה קשורות לסעודה. עכשיו דבר אתה אומר לפת, זה לא מחייב שזה עד הסוף הדבר הזה. צריך לדעת שהשיטה הזאת של רב אמרם היא מצוטטת בספרות גאונים לכל רוחבה ואורכה, כלומר זה עובר לריף בנושא שיעסיק אותנו בעזרת השם, ריף ארוך מאוד, הבאתי אותו בדפים משורה 25 לברכות פרק שמיני. שם הריף עוסק בשאלה של מחלוקת בית שמאי בית הלל, האם נר מזון פסמים הבדלה או נר פסמים מזון הבדלה. מה זה מזון? והריף מביא שיטת גאונים שחשבו שמזון הכוונה ברכת המוציא, והריף מאוד מאוד מתעקש שמזון מה הכוונה? ברכת המזון. עוד נחזור לשאלה הזאת, אבל במסגרת הזאת הריף נכנס לדיון שלם בשיטת רב אמרם ודוחה אותה. הריף מביא איקה מרבבותה מן דאמר דאי מזון קטני במתניתי ברכת המוציא. ואז על מה מדובר פה? מתי יש בן אדם שעושה נר המויצי פסמים הבדלה? מי שמע דבר כזה? אז מה התשובה של הגאונים? ביקנז. מדובר בבן אדם שנמצא ביום טוב שחל את מוצאי שבת, ומה הבן אדם הזה רוצה עכשיו לעשות? לקדש על הפת. הנה במשנה בברכות זה מתואר, לא פחות מזה, כן? שביות והריף מתעקש שמזון הכוונה פרקת המזון, לכן אומר הריף, זה בכלל לא מדבר על יום טוב שחל את מוצאי שבת, הכל שטויות. זה בגדול דברי הריף. התוספות ראיתם הראש בפסחים, רק בקצרה, הראש לא אוהב את שיטת רב אמרם. הוא טוען שרב אמרם לא הייתה לו ברירה, כי רב אמרם חשב שלא מקדשים על שיחר, עוד נעסוק בשאלה הזאת, אבל הוא אומר אם אפשר לקדש על שיחר, עדיף לעשות יקנה זה על שיחר מאשר על פת. אז לא צריכים לגעת בשאלות האלה, אבל יש פה ביטוי מאוד 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 עמוק בשיטות במחלוקת הזאת לשאלה מה קורה בהקנז הזה, כן? זה הבדלה ואז קידוש, זה משהו שדיני קידוש חלים על כל המערך. מצאתי גם משנה ברורה מאוד חמוד, לא יודע אם זה מאוד מציק פה למישהו, אבל מי שעומד בהבדלה ויושב בקידוש, מה הוא עושה בהקנז? משנה ברורה אומר לשבת בכל. למה? כי היות ואתה מתחיל לשבת בקידוש, תמשיך. זה לא איזה ראייה מכרעת, בסדר? אבל הוא כן אומר, אתה עושה יקנה, אז תרגיש שמה אתה עושה? קידוש, שככה תרגיש, כן?
אני זוכר שהייתי צייר, אנחנו עושים קידוש על הפת, בבית שלי. אני לא זוכר מה עשינו ביקנה אז, אבל אני בטוח שאין לי שום שחילה של יין, ואם היו עושים יין אז הייתי זוכר.
מי זה היא משנה מכל מוכן, זה לא אפילו לסדר. אם
הם
היו
ביין
הזה, הייתי זוכר.
בהתחלה?
מהרוק עושות, אתה יודע.
מה?
חייבים מהרוק עושות. אפילו אני שבישראל לא יפחתו לו.
לא,
ביישובים בקבק בהתחלת המאה ה-20, שלא היה להם כסף, הם מקדשים על חלב.
וואו.
מצב
היה קשה. ברוך השם שאנחנו בלי הבעיות האלה, כן. טוב, בכל מקרה, מה שמשלים בסוגיה בבבלי, זה רק גורם שהדור הרביעי של המוראים הכניס, שמבחינה מושגית הוא יכול להיות דומה למה שדיברנו עד עכשיו, זה מה עושים שחיינו. ושכן, הסוגיה ממשיכה ואומרת, מה אהבי עלה? רבי אמר יק זמרה, ורבא אמר יק נעז וילחתה כרבא. תראו, אין רבי ואין רבא באופן מהותי מאמצים את העמדה העקרונית של רב, אבל הם נחלקו איפה לדחוף את השחיינו. תראו מה עשה פה הרשב"ם, בואו נראה אולי אפשר גם להסביר אחרת. אומר הרשב"ם, אבי ורבא סביר עלו כרב ואמר יק נהה, ובזמן עמודי פליגי אבי הסביר עלי יק זה נהה, מאחר שמתחיל לקדש יגמור כל הקידוש. בדרך כלל איך עושים קידוש? יין קידוש, אז מה? גם היום תעשה קידוש שלם, אז תעשה הבדלה.
יק נהה
זה, לכן יק זה נהה, יתר דיוק יקז נהה, כן? קודם תעשה קידוש. עכשיו הוא ממשיך ואומר, אבל הבדלה אינה גורמת, שאם אין קידוש אין כאן זמן, אבל הבדלה אינה גורמת לומר זמן. ורב סביר עלי, מה מצינו בכל מקום זמן לבסוף? החנמי זמן לבסוף, וטעמו של דבר לזמן אמרו אפילו בשוק, ועיקרו אינו על הכוס, וכך אומר לבסוף. בעצם אומר השבם, לבאי עושים קידוש שלם ואז הבדלה שלמה, ואילו לפי רבה, שככה אנחנו פוסקים, בעצם שהחיינו לא חלק מקידוש. כבר אם קודם עלתה פה השאלה, האם ברכת המאור הוא חלק אינטגרלי מהבדלה? באופן דומה הרשב"ם אומר, דעת רבה, שהחיינו בעצם לא חלק מהבדלה. הדין הוא שכאשר נכנס יום קדוש צריך לברך שהחיינו. מה צריך לברך? ביום כיפור אנחנו מברכים שהחיינו בכלל לבית כנסת, אחרי כל נדרי אומרים שהחיינו, כן? למה? כי אין קידוש. הוא אומר אפילו בשוק, בעצם שהחיינו, אומר הרשב"ם, הדין הוא לפי רבה שהוא תמיד הברכה האחרונה. אני רק אגיד שאם מישהו אוהב את הכיוון שאני מנסה קצת למכור אותו, כן? זה על ידי רב אמרם, שהוא אומר בעצם הכל פה סוג של קידוש, אז למה שהחיינו עובר לסוף? כי הקידוש לא נגמר, ההבדלה לא נגמרת, כן? אבל לא צריך להגיד, פשוט הוא עוברים אותו בסוף, הוא לא חלק ממה שקורה פה, הוא כאילו עוד חוליה. אלא באמת, אתה לא תיארת באמת את המעבר שמתרחש פה, או לא קידשת עד שלא תיארת את ההבדלה. עכשיו בצלח באמת מצאתי שהוא רוצה להסביר אחרת מהרשב"ם. אומר הצלח, זה שורה 80, אומנם אם עלי פירוש רשב"ם הייתי מפרש טעמי דהוויה שרוצה להפסיק בין קידוש להבדלה בכל היכולת, כמו שפירש הרשב"ם לעד, ועד המקדים הבאי זמן לנר, היינו משום דה רוצה להסמיך נר להבדלה כסדר הבדלה בכל מוצאי שבת. הוא רואה את הזמן גם לפי הבאי כגוף זר בקידוש. כלומר, אם הרשב"ם קודם תיאר שהנר משתמשים בו כלעשות מחיצות, בעצם לדעת הצלח, זה הנודע ביהודה, המחלוקת היא לא מחלוקת בעל ברכת הזמן, האם הוא חלק מהקידוש או פשוט הברכה האחרונה שאומרים אותה בכל הטקסים שאומרים בתחילת יום, אלא בעצם השאלה היא עד כמה יש פה גוף אחד או שני גופים. הבאיה רוצה לעשות מחיצות, גם הבאיה מודה שהזמן לא חלק מהקידוש, אל תגיד אותו עכשיו כי קידוש זמן, אלא בגלל שהוא גוף זר אתה שם אותו כמחיצה. כלומר הצלח עד הסוף רוצה להגיד שיש פה מחלוקת האם זה מתחבר או האם זה שני ערוצים שמתנהלים בנפרד, כן? מה שאני רק אשלים בקצרה זה מספר דברים קצרים. ראשית, הירושלמי, ראיתם את הסוגיה, הבאתי אותו פה על אתר. סוגיה בדפוסים כל כך מסובכת שמירחם. ראיתם שהרשב"ם בנוסח די, די פשוט שלה. הראיתי פה את הנוסח כמו שהוא מופיע בכתב יד לייבל. זה מתחיל ברבי יוחנן, כמו שהרשב"ם ציטט, שזה בעצם כמו רב בבבלי, ותראו מה קורה בחנין ברבה, איזה בלגן יש שם. יין, קידוש, נר, הבדלה, סוכה וזמן. וחת לשבע סוכה נכנס פה, כן? זה רבי חנינה, תראו את הבעיה בסוגיה. מה היה כתוב? אני אסביר לכם את הסימנים האלה. בדפוס כתוב יהניק, ויש שתי ברכות יין. האמת, אני מת על השיטה הזאת. הלוואי שהייתה נכונה. כי אם עד שהרשב"ם שכנע אותי נגד כל מה שכתוב בעמוד הקודם, עד שהרשב"ם שכנע אותי שמה? שהקידוש וההבדלה פשוט לא מתחברים. לכן צריך לעשות מחיצות, צריך את היין לדאוג, נכון? אז תעשה שתי כוסות יין. אבל היה ברור לכל מי שציטט את הסוגיה שזה לא עולה על הדעת, ולכן מחקו את היהודה המצאית.
זה לא במקום הנכון.
למה? אתה עושה קודם הבדלה, ואז עושה קידוש. זה מקסים.
זה לא כזה כרגיל.
יין, נר, הבדלה, יין, קידוש.
זה לא בהכרח שתי כוסות,
אבל זה כוס. אותה כוס פעם, אני אומר פרקה? אולי. יכול להיות, אבל פה זה הביטוי הכי חזק של שיטה, שפשוט, הבדלה, ואז קידוש, כמה בכלל הרבבת אותם. מה הבעיה, כן? אבל כולם מחקו את זה. היה ברור, עכשיו, גם ההמשך של הירושלמי. שמואל לא אמר כעדה דרבי חנינה. ואמר רבי יחא בשם רבי שועה בן לוי, מלך יוצא ושלטון נכנס. אז שימו לב, בנוסח פה שמואל הוא לא כמו רבי חנינה. אבל כל מי שגורס, לא משנה אם היוד או בלי היוד, דווקא שמואל נראה מאוד כמו רבי חנינה. למה? כי מה שמואל בא להסביר? למה להבדיל לפני קידוש, כן? ובאמת כתבתי פה בהערה שבדפוס שהרשב"ם גורס ואתי רבי חנינה כשמואל. בדפוס האמסטרדם זו הגרסה, כן? אבל זה נראה משובש. ההמשך הוא לא הרבה יותר טוב, כן? לוי אמר ינהק. מה הבעיה בזה? הבעיה היא ההמשך. מסתבר דלוי אמר מהן שניהם. עכשיו, אם לוי אמר ינהק, איך הוא יכול להיות מהן שניהם? איזה סיבה? לא, ברשב"א זה לא הייתה גרסה. ברשב"א מה הייתה הגרסה? שלוי אמר בירושלמי יהנק. לא ינהק, יהנק. ובאמת כתבתי פה למטה בהערה ושתיים שבדפוס אמסטרדם כתוב יענק, זו גרסת הרשב"ם. יש ספר של רב שהיה קצת מסקיר, רבי זאב וולף רבינוביץ', שערי תורת ארץ ישראל, הוא מציע ינקה, כן? שזה בכלל שיטה מעניינת, אבל היין הוא כזה, חייבים לגרוס בלוי משהו שהוא יכול להיות מעין שניהם, חייבים, אחרת משהו פה לא מסתדר בטקסט. מה שהירושלמי גם ממשיך, בואו רק נראה את זה, רבי זעיר הבא, כומר רבי יוסי, איך עבדין עובדה, אמר לי, כרב הוא כרב יוחנן. קיצור, הוא היה זיקית, כן? למה הוא היה זיקית? כאן נפק עובדה כרב הוא כרב יוחנן, מספרים. רבי הבא הוא כדב עזי לדרומה, אבא אביל כרבי חנינה. כדב נחי לטבריה, אבא אביל כרב יוחנן. למה? למפליג על ברנש באתרי. בטבריה העירו של רבי יוחנן עושים כרבי יוחנן. בדרום, האזור של רבי חנינה עושים כרבי חנינה. כן? עכשיו, כאן הירושלמי שואל במפורש, למה ברכת הנר זזה? אותה שאלה שכל הזמן אנחנו מתעסקים בה. על דעתי את רבי חנינה ניחא, וכאשר על רבי יוחנן, אילו בשאר ימות השנה אינו מברך על הנר שלא ייחבא, וכך אך מברך על הנר שלא ייחבא, מה בעצם הירושלמי תופס פה עמדה? למה בדרך כלל מברכים על הנר ראשון? מה התשובה שהירושלמי נותן? שלא יחבא. למה אתה צוחק? עשית פעם נר הבדלה מגפורים?
לא, אתה צודק, אני לא מצחיק. למה זה מצחיק? אם כן, צריך להגיד כוס אחד בגלל היה חוסר יין.
זה יכול להיות. ובעצם הירושלמי כאילו מבין שלמה הנר תמיד בהתחלה, והסיבה היחידה שבטוח יהיה לך נר. אם אתה, מה היה לך שהנר מדליקים בהתחלה, עכשיו תחזיק אותו עד סוף ההבדלה? אז ולכן ירושלמי אומר, אם אתה עושה רבי יוחנן יקנה, מה בעצם עשית לנר?
דחית
אותו. וזה לא משהו שעושים, כן? עכשיו אומר הירושלמי, מה עבד לרבי יוחנן? מכיוון שיש לו יין, אין נרו קובע. מה הכוונה? מישהו יש לו רעיון? אני חושב שההסבר מאוד פשוט. ההבדלה הזאת נעשית בתחילת סעודה, ולכן מה? הנר הוא פה, הוא לא הנר, הוא לא הגפרור, הוא לא הנר הבדלה רגיל. אני אגיד בצורה הבאה, הנר הבדלה של הכנעז הוא גם הנר של סעודת יום טוב. או כמעט הייתי אומר, מה שאני מנסה כל הזמן למכור לכם, שזה לא קידוש והבדלה, אלא בעצם זה קידוש. אתה מתחיל סעודת יום טוב, יש פה סוג של טומטום ואדרוגינוס. כזה, אתה צריך להכריז עליו באופן מיוחד, אז גם לא, זה גם לא הנר הרגיל. כלומר, אם אני שואל את עצמי, למה הנר עובר מקום, זה לא רק משיקולי הרשב"ם. הנר עובר מקום כי צריך מחיצות וכל מיני דברים כאלה, והוא מפריע ליין ולהבדלה וכו'. הנר הזה אולי הוא נר אחר מהרגיל. הנר הזה הוא נר יום טוב, ולכן הוא משהו אחר. סליחה? אולי אז תראו מה ההמשך, יברך על הנר בסוף. אם אתה כזה לארג היום, תדחה את הנר לגמרי לסוף. ולמה אם כך אמרת יקנה הנר לפני הבדלה? מה באה התשובה? שלא לעקור מן השבתות הבאות, או במילים אחרות, אולי אני צודק שהכנעה זה לא הבדלה רגילה, אבל אי אפשר שהוא יהיה לגמרי מנותק מכל ההבדלות שיש. אני לא בטוח שכך צריך לפרש את הירושלמי הזה, הרי זה ירושלמי, נכון? אבל זה נראה קריאה קרובה. כלומר, בעצם בירושלמי עצמו זה עולה קו אחר לגמרי של שאלת מיקום הנר, שהוא בעצם העלת אותה שאלה, מה זה בעצם יקנה אז? זה באמת הבדלה ואז קידוש? זה קידוש ואז הבדלה? אולי הכל פה נצבע בצבעים קצת שונים? בסדר? אז זה היסודות. מה שאני רק אעיר לפעם הבאה, מה שזה בעזרת השם בעוד שבועיים. אנחנו ניכנס לעובי הקורא לשאלות שעלו פה על מבנה הבדלה, שבמידה מסוימת זה פשוט עולה פשוט בגמרא הבאה. ומה עוסקת הגמרא הבאה? בסדר הברכות של ההבדלה. אוקיי, הגמרא בהמשך, האם קודם האור ואז בסמים? עכשיו זה משנה בברכות בפרק שמיני, יש שם תוספתא בברכות פרק הלכה למד, שביאה את רבי יהודה שחולק על מה שנאמר במשנה. אני כבר מספר לכם שיש את היפוכי גרסאות ונבב לי בירושלמי מה לגרוס בבית של רבי יהודה. כלומר, מי אמר מה? אין בלבול בסוף שאנחנו עושים קודם סמים ואז מאור, אבל יש בלבול גדול האם אנחנו עושים כבית הלל או כבית שמאי. אז זה דבר אחד שיעסיק אותנו. אני אנסה להבין מה עומד מאחורי המחלוקת של סדר הברכות. על מה הם מתווכחים? מה בדיוק הנושא? שנית, אנחנו נראה את הסוגיה בפסחים בדף נ"ד, בבבלי. שם הבבלי בפסחים עוסק בשאלה של עד כמה ברכת הנר הוא חלק אינטגרלי מההבדלה. היום ראינו את זה בפריזמה דרך יקנעז. אז בואו נבדוק את השאלה הזאת. ויש שם מחלוקת מפורשת בין המוראים. את הדיוק בין אחרוני התנאים, האם אפשר להגיד ברכת הנר בלי קשר להבדלה, האם חייבים לומר אותם יחד? הם ממש מדברים על זה עכשיו. דרך זה אני מציע שגם להיכנס קצת לעובי הקורה לשאלה של מה זה בכלל ברכת הנר. עכשיו השאלה הזאת קצת עולה דרך שאלת יום הכיפורים, איך הנר מגיע גם ליום כיפור. קודם אמרתי לכם זה ברכה שקשורה במוצאי שבת, אז איך הוא מגיע ליום כיפור? עסק מסתבך. כי ביום כיפור יש לו כללים אחרים מאשר בשבת. הבעיה היא שהכללים הם אחרים בצורה שמסורה, הייתי אומר מראש הפוך, זה לא מה שאני הייתי חושב. עכשיו, הנושא הזה נדון ביסודיות עצומה ברמב"ן בברכות פרק שמיני. עכשיו, את הדיון הכי חשוב בספרות הראשונים על מה זה ברכת הנר, זה הקטע היחיד בפרק, קטע אחד של הרמב"ן, מה זה ברכת הנר. יש שם דיונים גם בראש בברכות פרק ח' הלכה ג', מה זה בדיוק ברכת הנר. נעסוק גם קצת בשאלה מה זה פסמים, ולכל זה הייתי מוסיף גם שבמשנה ברכות פרק ה' מופיע הבדלה בתפילה, יש שם גם בתוספתא. קצת לעסוק בשאלה הזאת, אני מניח שזה עם על השיעור. בסדר?
שבוע הבא אין
שיעור. שבוע הבא זה ליל פורים, זה שם בלילה. זה ליל שושן פורים. כמו שנאמר פה קודם, צבי זה מוצאי פורים, אצלכם זה ליל פורים. זה לא רעיון טוב ללמוד. כן, בבקשה.
לא חכור.
זה שבש בשבת. מוצאי שבת של חודש, מוצאי שבת של יום טוב, כל כך לחוזר, הרי אחד ההבדלים המהותיים זה שבת הוא יום טוב.
נכון.
אבל
זה ברור ש...
על יום טוב, זאת אומרת, אולי זה לא יכול להיות בברכת אש, כאילו.
מצוין. בעצם השאלה שוארתי דרך הירושלמי, אולי זה לא הנר הרגיל, זה נר יום טוב.
אבל לא נר יום טוב. יש נר של יום טוב, אם אני לא הייתי בשאלה שלך, או שזה הנר שמתקים
באתר, אם תוכל להקשיב באתר, בסדר?
אני עדיין, אבל זאת אומרת, זה משהו שעולה כשדלים על זה, שזה...
נדון בזה לפעם הבאה, בסדר? בעזרת השם. משהו קצר על פורים. אתם יודעים שבשנים האחרונות נכתב המון על מגילת אסתר. יצא עכשיו ספר חדש שעוד לא הספקתי לעיין בו. אני מקווה שהספר החדש, שהמחבר הוא מחבר נפלא, מקווה שהוא לא נופל בבור שיש ברוב מה שנכתב על פורים. ואני אסביר למה הכוונה. לפי מיטב ההתרשמות שלי, גם אנשים שהם מורים מעולים לתנך, היות והם ישראלים, הם לא מצליחים להבין את פורים. ממש לא מצליחים. חלקם, אחד מהם מורב בשכונה פה, מנסה להפוך את פורים ליום העצמאות, ולא מבין שיום העצמאות חל בהביעה ובי"ד, או סליחה בתדווה באדר, אנחנו אמורים לחגוג משהו אחר. וזה מהסיבה שפורים זה חג של יהודי הגלות, והיות ולישראלים יש קושי להבין את היהודים הגלותיים, כי השאלה היחידה שיש להם לשאול יהודי שחי בגלות זה מתי אתה עולה ארצה. השאלה היחידה שיהודים לשאול אותו, לכן הם נורא נורא מתקשים להבין את פורים. עכשיו, אני לא בעד הגלות, אני גר פה, אני כן, אבל בעד שלושה דברים. דבר ראשון זה להבין שחזרנו לפה אחרי שכולנו היינו בגלות, ולהבין שבלי אירועי פורים גם לא היינו חוזרים, כי מה שאיים על יהודי הגלות היה מחריט אותנו מזמן. ואני חושב שגם ליהודי ארץ ישראלי מותר לחגוג, אומנם לא לחשוב שזה סוף הדרך, לדעת שיהיה יום העצמאות בעזרת השם ב-ABR, אבל מותר לציין את מה שקרה בגלות. אבל זה יותר מזה, אני באמת חושב שהאיום שפורים בא לציין אותו הוא איום שהיום לא בגלות, הוא איום שקיים גם היום. ואני רוצה קצת להסביר למה הכוונה. לכותבים הישראלים מאוד מאוד קשה להבין את הזהות של מרדכי ואסתר, לגמרי לא מבינים. כל מיני דברים, כל אחד לא מבין משהו אחר. למשל, הם לא מצליחים להבין מה זה היהודים האלה שהם כל כך פרסים. ממש, הם הפרסים, ממש פרסים. הם, יש להם שמות בפרסית, מי שלא יודע את זה. הם מתלבשים כמו פרסים, הם עובדים אצל הפרסים. כלומר, אני לא יודע אם אתם מכירים את הספרים המזעזעים של החרדים עם הציורים של מגילת אסתר לילדים. קודם כל, יש להם בעיה, אפשר לצייר נשים. אז למזלם, המדרש אומר שאסתר הייתה מכוערת. אישה מכוערת כנראה מותר לצייר. יש לנו בבית ספר כזה שהיא רקוקת, היא כל כך מכוערת, בכלל לא שמים לב שזאת אישה, אז זה כנראה התיר את זה. אבל מרדכי שם יושב בשער המלך, אתם יודעים איך הוא נראה שם? עם טלית על הראש מתנדנד ואומר תפילה, בבחילה מהם. שער המלך זה תפקיד באדמיניסטרציה הפרסית, נמצא גם בספר דניאל, מי שרוצה ללמוד מה זה שער המלך. הם מאוד מאוד פרסים. עכשיו, אתה קורא חלק מהמאמרים והספרים מאסכולת מגדים וכו', כל מי שפרסי הוא שליש או 50% מתבולל. כלומר, להיות חלק מהסביבה הגויית זה ישר התבוללות. לא מבינים שיש מתח שקיים ליהודי שחי בגולה. מדבר על חוויית חיים של גולה, מושגים שפעם שמעתי עם דוד שלי חיים סולובייצ'יק, שדיבר על ההבדל בין assimilation and culturalization. יש הבדל תאומי בין אנשים שמאמצים דפוסים תרבותיים לבין אנשים שמתבוללים. למי שלא יודע על מה אני מדבר, שיסע לארצות הברית ולא יבקר modern orthodox, שיבקר את החרדים האמריקאים. הם מאוד מאוד יהודים והם מאוד 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 אמריקאים. אי אפשר לתאר כמה אמריקאים, וזה לא יאומן, הם אמריקאים יהודים. אז זה קודם כל, זה שאתה שייך לעולם אחר זה לא הופך אותך למתבולל. אבל יותר מזה, אחד מהנקודות שלא מצליחים להבין זה מה שאני מכנה אתגר הזהות היהודי. אני רוצה להסביר את הכוונה. הרב מידן, שהוא תמיד חכם עצום, כותב מאמרים נפלאים, יש לו מאמר שהוא 50 עמודים מפלפל, לא מבין את כל סיפור פורים. מרדכי לא יכרה ולא ישתחווה, ולכן מה המן גזר על היהודים? להרוג אותם. ואחרי זה מה מרדכי מצליח לעשות? להציל אותם. איזה מין סיפור מוזר, היה קורא או משתחווה, הוא דן אם מותר או אסור, פלפולים הלכתיים, זה נמצא בספר הדסה יסתר, מי שרוצה לעיין. ואם מותר להשתחוות, שישתחווה, לא יגזור עליהם גזירה, לא צריך להציל אותם, נכון? אבל אני חושב שמשהו לא מצליח להבין, ואני אתן לכם את הספר הכי טוב על פורים שאני מכיר, זה שיהודי הגולה, האיום הכי גדול על החיים שלהם זה לא היטלר ולא אמן, זה התבוללות, זה פשוט להיעלם. ואותו מרדכי שהוא פרסי לגמרי פרסי, אני אוסיף עוד קצת לפרסיות, איך חוגגים את פורים אתם יודעים? משתאות, לא משתאות. מי אוהב נורא לעשות משתאות? הפרסים, חשברוש וכולי, כלומר זה כל כך פרסי הדבר הזה. אבל אותו מרדכי גם ידע באיזשהו רגע מה לעשות. אני אגיד בצורה הכי פשוטה, אם הוא היה קורא ומשתחווה, הוא היה נעלם בלי שיערבו אותו. הוא פשוט לא היה יהודי, לא היה בכלל יותר יהודי מהגולה. עכשיו, אם מישהו רוצה להבין את הסיפור הזה, איך אתה חי בגולה ואתה חלק מהסביבה, ואתה מצד שני מנסה לא להתבולל, שיפתח את הספרים של סבא שלי, הספר הכי טוב להסביר את פורים זה CCC. מי שמכיר את הספר הזה, איש על העדה. ובאנגלית קוראים לו Community Commitment and Covenant, לכן הוא ידוע כ-CCC. מה? עכשיו הספר הזה כשהוא יצא לאור, אורי אליצור, לא אורי אליצור, סליחה, חגי סגל במקור ראשון תקף אותו בחמת זעם, איזה יהודי גלותי, איזה אמריקאיות נוטפת מהספר הזה. כלומר, זה ספר שדן איך לציין 300 שנה ליהודים באמריקה, ספר שדן האם יהודים אמריקאים יכולים להיות רבנים צבאיים בצבא האמריקאי בחמת קוריאה, ספר שיש בו מכתב שלם שדן בשאלה איך משתפים פעולה עם מוסדות הרווחה של הגויים בארצות הברית. הספר הזה הוא לא חולם לעלות לארץ, שם מכתב אחד על עלייה הארצה, שם הוא מסביר למה הוא לא מצליח לבקר בארץ, זה מה שיש שם על עלייה הארצה, כן? זה ספר מאוד גלותי, אבל אם רוצים להבין מה זה אתגר הזהות היהודית בגולה, הספר הזה מדגים אותו בצורה מצוינת. זה יהודים, זה רב שעמד מול שטף של התבוללות, מול קהילה שהלכה להיעלם. ומי שיודע מה היה בארצות הברית בשנות ה-20, ה-30 וה-40, חשבו שהיהודים האורתודוקסים הולכים להיעלם מהעולם, הם פשוט לא יהיו. אבא שלי סיפר לי שבשנות ה-50, אני לא מדבר איתכם על שנות ה-20, שבוגר של YU מהסמיכה לרבנות אמר שהוא מוכן להיות רב רק בבית כנסת עם מחיצה, לא חיפשו לו עבודה כי חשבו שאין דבר כזה. מי שבין היתר עמד מול האתגר הזה, היו עוד, אני לא בא להגיד שהוא עשה את זה לבד, זה היה הרב, אבל הוא כל כך דומה למרדכי ואסתר בהמון המון מובנים. כלומר, החג הזה בעצם בא לציין, הוא לא בא לחגוג עלייה ארצה, בסוף נשארים בגולה, אבל זה שהזהות היהודית לא נעלמה, שהיא לא נמחקה, זה בזכות שלא קוראים ולא משתחווים, זה בזכות שיהודים יודעים לשים גבולות. אז אני אומר לדעתי, אני רק אומר לדעתי, אם רוצים לחגוג את פורים בראש ובראשונה, לא צריכים להפוך אותו למשהו שהוא לא. כלומר, פורים הוא חג של הגולה, של האלפיים שנות זהות יהודית שהיא לא נעלמה. נכון הדבר, יש לי ביקורת שלא, גם על יהודי אמריקה יש לי ביקורת, סליחה, אני עליתי ארצה, אני חי פה, אני לא חוזר לשם, דחיתי כל הצעת עבודה שקיבלתי שם, היו הרבה, כולם דחיתי, אפילו לא לשבתון, אפילו לא לשליחות, תראה, אני פה. אבל אני לא חושב שבגלל זה אני צריך להפוך את פורים למשהו אחר, במיוחד, וכאן אני מדבר ממש מתאומות הלב, שבעיית הזהות היהודית היום מאיימת גם על מי שגר בארץ, או בוא נאמר את זה ככה, בעולם גלובלי, בעולם שבו כולם בני העולם הגדול, הזהות היהודית בשחיקה מאוד גדולה, מאוד. ואני לא מדבר רק על התל אביבים או החילונים, אני מדבר גם על הציבור הדתי, הדתי לאומי. תהליכים שקורים היום של חשיפה למידעים, לתרבויות, הכיוונים שהציבור הדתי לאומי הולך, כיוונים בעיניי מאוד מדהיגים, שהדור הבא שלנו הולך, של מרמת המחויבות לזהות יהודית, לתלמוד תורה, לשמירת מצוות, זה דברים מפחידים. בן שלי, אחד מהם התחיל להניח תפילים בשבוע שעבר, אמרתי לו דברים שאף אחד לא אמר לי כשהייתי בגילו. אמרתי לו שחייבים להניח תפילים בבוקר, שלא מניחים תפילים במנחה. כן, אמרתי, אני אגיד לו את זה, למה? כי זה מגפה, זה מגפה כזאת, כפי שמתחשק לי, מתי שבא לי. כלומר, אז אולי גם בדור שלי הרבה את הכיפות, סתם אני תמיד, יכול להיות, אבל אני לא תמיד, יש משהו שקורה, יש משהו שקורה. עכשיו, יש גם הרבה דברים טובים שקורים, אבל הדברים שעומדים מעולם, כלומר השאלה הזאת, איפה עובר הגבול, איפה אני יוצר, איפה אני יודע להיות חלק ממה שקורה סביבי, יחד עם זה שאני יודע לא לכרוע ולא להשתחוות, גם מי שחי בארץ אין לו ביטוח בדבר הזה. ולכן אני לא חושב שפורים הוא רק לשמוח שאלפיים שנה הם לא נעלמו, זה יכול לבוא לפה. זה חג שממשיך להתמודד, וזה כאילו קריאה, שיש בה איזה קריאה שהיא אומרת, עם כל השותפות וכל התרבות וכל מה שיש, חבר'ה, צריך גם איזה קריאה, איזה קול פנימי, איזה מרדכי כזה, שלא קורה אבל לא משתחווה, צריך איזה אסתר שיודעת להעיז, שיודעת לקחת אחריות, שיודעת להטות את ההיסטוריה לאיזשהו כיוון. זו קריאה שלדעתי יוצאת כל שנה. אני מאחל לנו, ג'יימי, שלא נהיה כל כך פסימיים על הנוער, בסדר? שנראה גם נקודות, או, כן.
אני משהו לך לספר את סיפור, שכשאבא שלך היה מאוד מאוד צעיר, והם גרו בצ'יקגו, ההורים שלו החליטו שהם עוברים מצ'יקגו לניו יורק, שבחתונה יהודית אורתודוקסית
הבת של הפרזידנט של השוד,
אז אחד מהשירים ששרו לחופה זה When the Saints Come Marching.
אני שמעתי שיר אחר, אבל בסדר, סיפור טוב. אבל אם רוצים להבין קצת הסיפור הזה, סבא וסבתא שלי באו פליטים מאירופה ב-1941 לארצות הברית, לא עליהם גרוש של הנשמה, לא ידעו אנגלית, למדו בבית ספר הערב אנגלית. פעם ראשונה שהם ראו קצת אור מבחינה כלכלית היה בשיקגו שם, שסבתא שלי ראתה שככה נראית ליהדות שיקגו, היא החליטה שהיא עוזבת ומתחילה הכל מחדש בניו יורק במסירות נפש, זה לא דבר מובן מאליו, פשוט ארזה מזוודה, עלתה לאוטובוס והתחיפשה דירה בניו יורק. כמו עוברים דירה, למה בניו יורק יותר יהודים? זה לא דבר מובן מאליו. עכשיו, גם בארץ, ברוך השם יותר טוב, באמת שיותר טוב, תאמינו לי. אבל יש לנו גם מה לחגוג, וגם יש לנו מה ללמוד, או מה לעשות, כן? שאני גם אומר על הנוער, לא לקונן כל היום. אם לא מאמינים שיצא מזה משהו טוב, באמת זוועה. שם במקום כוחות טובים, הרבה דברים נהדרים. אבל כן מותר לנו לשקם את הביטחון שלנו. מותר גם לדרוש. מותר גם לדבר בצורה ברורה. מותר לדבר על גבולות, מותר לדבר על מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. והקריאה של פורים, לפי מיטב הבנתי, יש גם מה לחגוג, גם הקריאה לא נעלמה מן העולם. לך כנוס את כל היהודים.